ישראל. יוצאים לבלות? רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיואייר, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף, orf.org.il, או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו על התוכנית כי אני חייל, ואני עורך הדין הולי שוורץ, אתם על רדיו סול כמו ששמעתם, ואנחנו ככה ממש מתחילים להתכונן לחג הפסח, חג שככה קרב הוא בא, ומצד אחד זה התרגשות ואביב והתחלות חדשות, ומצד שני יש את המצב במדינה שככה כולנו מקווים שנוכל לחגוג בשקט ובלי אירועים ביטחוניים שיעיבו על השמחה ובלי כל מיני דברים שככה מותחים את העצבים עד הקצה. ואם אנחנו עוסקים בענייני החג, אז חג הפסח הוא באמת חג שמסמל אולי יותר מהכל את ההפיכה שלנו לעם אחד, את הערבות ההדדית שלנו כעם, ואת הדאגה הזאת אחד לשני. ולכן בחרתי בתוכנית הזאת להביא לאולפן את יוסי מלמד, שהוא רב סרן במילואים ובוגר ממרם ויושב ראש עמותת בוגרי ממרם ועורך ראשי של מגזין יזמות ומנכ"ל של חברת הדרכה. צהריים טובים יוסי.
צהריים טובים, טוב להיות פה.
איזה קול רדיופוני. אז אמרנו שאתה עושה המון המון דברים, ואחד הדברים המרכזיים שנתמקד בו בשיחה שלנו זה העובדה שאתה יושב ראש עמותת בוגרי ממרם. ואני רוצה לפתוח בלשאול אותך, למה צריך עמותה לבוגרי ממרם, כשכולנו יודעים שזה פחות או יותר החלום של כל ילד, או החלום של כל אימא של ילד, שהוא יהיה בממרם, כי אחר כך זה פותח לו דלתות באזרחות, ואחר כך הוא יוביל את קטר ההייטק. אז למה החבר'ה האלה צריכים עמותה כשהם גם ככה מסודרים? בוא נשאל את זה ככה.
טוב, מתחילים עם שאלה קשה, זה תמיד
זה טוב. תמיד טוב, שלא יהיה משעמם.
קודם כל צריך להבין מה אנחנו מנסים לעשות כאן, כי באמת תמיד עמותה נתפסת בישראל כגוף שמנסה לעזור לחלשים.
נכון.
אנחנו לא מנסים לעזור לחלשים, אנחנו יודעים שאנחנו קבוצה מאוד חזקה, אנחנו כן מנסים לעזור ולזהות את נקודות הכאב שיש לקהילה שלנו, ובצורה הזו לעזור להם להמשיך להוביל את קטר ההייטק, בדיוק כמו שאמרת לפני דקה. ולכן ההתמקדות שלנו היא באמת בכמה עולמות תוכן.
רגע, אני רוצה לעצור אותך.
עצרתי.
יש לכם כאבים?
יש כאבים.
בוא תן לי כאב אחד שאדם מן היישוב, מה שנקרא, יכול להתחבר אליו.
אני חושב שהרבה פעמים מסתכלים על הכתבה המגניבה בדמרקר או בגלובס, ורואים את היזמים יושבים שם על איזושהי קורסה נינוחה והכל מדהים.
ויש חדר כושר וגלידות בטעמים וארץ נהדרת וזה.
אבל מה שלא רואים זה את כל מה שקרה לפני זה. לא רואים חודשים של עבודה הראשונה על סטארט-אפ, לרוב בלי שכר, בתנאים שבעצם לא קיימים עדיין, צריכים ליצור יש מאין את המיזם הזה. ולכן okay. הרבה פעמים המיזם הזה מתחיל דווקא בנקודות שבהם אף אחד לא עוזר לך, אתה נמצא די לבד בסיטואציה, אתה והשותפים שבחרת לדרך, או השותפות, ואתה צריך לבנות את אותה חברה שבסוף יהיו לה 25 טעמים של גלידה, זה תהליך, זה לא קורה בין לילה, זה לוקח שנים. השנים הראשונות הן שנים מאוד מאוד מורכבות וקשות, וגם שם חשוב להגיד, בערך 90% מהסטארט-אפים נסגרים.
אוקיי.
Okay. אז אנחנו רוצים לעזור לאותם יזמים, בוגרי ממרם, ויזמיות בוגרות ממרם, לקחת את האזור הזה שהוא אזור קשוח, ואפשר להגיד מאוד קשוח אפילו, ולמקסם את זה בצורה הטובה ביותר. וזה חלק מהמטרות של העמותה.
אוקיי. אז אתה אומר, אנחנו בעצם עוזרים ליזמים, לקדם יזמים. אתם עוזרים באיזה היבט? זאת אומרת, אם אני באה עם רעיון, אז אתם מממנים, אתם נותנים...
כן.
בוא תכניס אותי קצת לעולם.
אז קודם כל, אני רוצה ללכת רגע אחורה בזמן, ואז זה יתחבר יותר טוב לסיפור.
אוקיי.
ממרם היא יחידה מאוד משפחתית.
אוקיי.
כולם משווים את ממרם ליחידות מאוד גדולות בצבא, יחידה מאוד קטנה בסופו של דבר, קבוצה של מאות אנשים שבעצם מחזיקה את הטכנולוגיה הצהלית, אני אדבר על זה אולי בהמשך התוכנית. ומה שמאפיין את הממרמניקים זה המשפחתיות. והקהילתיות שקיימת שנים, אנחנו נמצאים בקמפוס מאוד קטן, ברמת גן, בבסיס השלישות הראשית, ויש דינמיקה מסוימת, ואפשר להגיד אפילו DNA מאוד מסוים של אנשים שמשרתים ביחידות האלה. אז אנחנו רוצים לקחת את הקהילתיות הזו שלנו, שנבנית בצבא במשך שירות ארוך של 6 שנים, ולהוציא אותה החוצה אל האזרחות, להשתמש בה כדי לעשות דברים טובים. עכשיו, קודם כל, כשאתה יזם, יש דבר שאתה חווה והוא מאוד דרמטי, וזה בדידות.
אוקיי. Okay.
Okay, מאוד קשה להיות יזם. אתה בודד במערכה, זה אולי אתה ועוד שותף או שותפה, אבל אתם נגד כל העולם, נגד כל הסיכויים.
אבל זה נכון גם לגבי עצמאי.
כל יזם.
זה נכון גם, נכון. בוא, גם אם אני...
גם אם אתה מקים דוכן פלאפל.
בדיוק.
נכון, נכון.
ושם יש לי קשיים רבים אחרים.
נכון. אז אנחנו במטרה לעזור קודם כל, את שאלת מה אנחנו יכולים לתת, מה אנחנו עוזרים. אז קודם כל אנחנו מלווים אותך, בעצם היותנו עמותה, אתה יכול לקבל עזרה בחיבורים לקהילה.
Okay.
אנשים שאולי היה לוקח לך הרבה זמן להגיע אליהם. אתה פונה אליהם, היית מצליח להגיע לפיילוט בבנק הפועלים. אתה לא בכך יודע למי לפנות. אנחנו okay. כן יודעים למי לפנות.
Okay.
אתה רוצה לקבל אולי קרדיטים בשירותי ענן, בחברת אמזון.
בעברית.
שירותי מחשוב.
Okay. אוקיי.
אנחנו רוצים שרתים שעליהם ירוץ המיזם. אנחנו יכולים לפנות למשל לאמזון בישראל, שאנחנו נותנים איתם קרדיטים גם עם אורקל, שתי חברות בינלאומיות שאנחנו בשיתוף פעולה איתם, יודעים לתת, וזה דה פקטו עזרה בעשרות אלפי דולרים, שהם היו צריכים להוציא מהכיס.
אוקיי.
אוקיי, ובשלבים הראשונים שהם עוד לא גייסו כסף, כל שקל נחשב.
ברור.
אנחנו גם מקיימים תוכנית שנקראת ממרם ספייס, שזו תוכנית יזמות שמלקחת את אותם יזמים שהם קצת יותר בשלים, במשך 3 חודשים אנחנו ממש עוזרים להם בתוכנית מוסדרת שמותאמת להם אישית, איך הם יכולים להשיג את המטרות, נקרא לזה נצמצם, מטרות של שנה, לדחוס אותם ל3 חודשים. ודבר אחרון, אנחנו באמת היום, לדעתי, העמותה היחידה היום בישראל, הטכנולוגית, שיש לה ממש מקום פיזי. יש לנו מקום פיזי, משרדים בתל אביב, שהקמנו אותה בעזרת אותם אנשים בקהילה, שכבר גדלו וכבר גייסו כסף ותרמו. ויש לנו את הממרם ספייס, המקום הפיזי, שבו אנחנו מערכים יזמים שאין להם איפה לעבוד. הם לא רוצים לעבוד בבית קפה 8 שעות ביום. אז יש מקום עם אינטרנט, מכונות קפה, שתייה, לא 25 שעות של גלידה.
אוקיי.
פעם בשבוע מזמינים להם משהו בשביל הכיף.
אולי.
ושם יכולים לשבת ולעבוד 24/7.
עכשיו אני כן רוצה לשאול אותך, למה זה חשוב. זאת אומרת, הקמתם עמותה, אני בכוונה חוזרת לנושא הזה, שבסופו של דבר זה אנשים שיש להם השכלה, השכלה נדרשת, יש להם ביקוש בשוק, אז תקימו עמותה מהמקום החזק שלכם, שתעזור לאנשים חלשים. למה חשוב לי כחברה, שאתם תקדמו יזמות דווקא של האנשים האלה החזקים?
אז אני אגיד. קודם כל, זו דילמה שצפה, כל פעם שאנחנו יושבים ומנסים לדייק מה אנחנו מנסים לעשות. התפיסה שלנו אומרת שההייטק הישראלי, בדיוק כמו שאת אמרת אותו מקודם, נראה לי שאין על זה עוררין כל כך, הוא הקטר הכלכלי של ישראל, הוא רק הולך ומתעצם כקטר כלכלי, הוא לא הולך ונחלש.
Okay.
אנחנו רוצים לעזור לייצר פה את החברות הגדולות הבאות. החברות האלה מעסיקות אלפים של אנשים בצורה ישירה, אבל עשרות אלפים של אנשים בצורה עקיפה. אוקיי, ובצורה הזו ההשפעה שלנו בעצם על החברה היא מאוד מאוד גדולה. יחד עם זאת, אנחנו עושים המון פעולות עם הצבא, ואנחנו גם מנסים בכל אחת מהתוכניות שלנו להכניס לפחות 20% שהם אינם בוגרים אמרם. ובצורה הזו אנחנו יכולים להגדיל את ההשפעה שלנו ולעזור מתוך הכוח של הקהילה שלנו גם ליזמים שאין להם מי שיחבק אותם כמו שאנחנו יודעים לחבק.
אז זהו, זאת אחת השאלות שרציתי לשאול. עכשיו מגיע בחור שהוא, לא יודעת, יזם בנשמתו.
כן,
הוא לא
שרת
גדל
בשלדג.
כן, שרת כן. בשלדג, או אתה יודע מה? לא שרת בכלל, לא יודעת. הוא יזם בנשמתו ויש לו איזשהו רעיון. השאלה אם באמת החיבוק הזה, העזרה, התמיכה, היא רק ליוצאי ממרם, או מה הקריטריונים?
חד משמעית לא. אנחנו כן עובדים על תפיסת אני ערכה קודם. אנחנו כן כאן בשביל בוגרי ממרם.
אני אהיה אין, אבל
אני אהיה בכוכבית.
כבר נתקדם.
אבל אנחנו כן באים לפה בשביל לעשות לבוגרי ממרם. אני קם בבוקר ואני עושה את זה בהתנדבות, בשביל בוגרי ממרם ובשביל המותג הזה. אנחנו כן בכל תוכנית, בכל דבר שאנחנו עושים, מאפשרים כניסה של עד 20%. לפעמים זה אפילו קצת יותר, זה תולי בסיטואציה, של לא בוגרי ממרם. אני יכולה לתת דוגמה, בממרם ספייס, במחזור שממש הסתיים לפני כמה שבועות, היו יותר מ-20% לא בוגרי ממרם, שסטארט-אפים שהאמנו שהם צריכים להיות בתוכנית. סך הכל 8 מתקבלים מתוך 200 אפליקיישנס. 200 חברות הגישו בקשה להצטרף לתוכנית, בחרנו 8. אוקיי? צוות אחד, צוות של, שני חבר'ה מדהימים מהמגזר הערבי, שהיו בשוק שהכנסו אותם לתוכנית של עמותה של בוגרי יחידות צבאיות.
כן.
אבל האנשים האלה היו מדהימים, ישבו בחדר, הברק בעיניים שלהם היה ברמות שלא רואים כל יום, וידענו שאנחנו צריכים אותם, אנחנו רוצים אותם איתנו. זה עוזר לבנות קשרים, זה עוזר לייצר סיפור אחר, וזה חשוב לנו מאוד. כקטר, יש לזה הרבה פריבילגיות, אנחנו צוחקים על 25 טעמי גלידה, אבל בוא. זה כמשל, אז יש הרבה פריבילגיות, אבל אני חושב שזה אולי אחד האתגרים של ההייטק הישראלי, להבין כמה חובות עכשיו יש לו כקטר. וחלק מהחובות האלה זה לייצר דייברסיטי, זה להגדיל את כמות אנשים בהייטק, זה לשלב אוכלוסיות שמודרות מההייטק, כמו ערביי ישראל, חרדים חרדיות, אתיופים, קבוצות שלמות שלא נמצאות.
נשים?
נאמרתי נשים.
כן, אמרת?
כן.
שמתי לך.
אנחנו משקיעים בזה, התחלנו להשקיע בזה לא מעט.
אוקיי.
והמטרה פה היא בעצם לחולל שינוי. אנחנו רוצים לראות הייטק ישראלי בוגר יותר, חזק יותר, טוב יותר, שיש עליו על הכתפיים אחריות לייצר פה חברה ישראלית טובה יותר.
מעולה. אז הנה, הרמת לי לשיר הראשון. טיסלם, פרצופה של המדינה.
הכי חשוב.
ראית?
רגע, איטליה.
אולי תהיה השגריר באוסטרליה. הוא מצ...
אז אנחנו עם יוסי מלמד, ואנחנו מדברים על עמותת בוגרי ממרם, ודיברנו קצת על איך היא עוזרת ליזמים, שאני מניחה שהכוונה היא לחבר'ה שכבר משתחררים, ברור. שמענו שלא רק. ואני כן רוצה לדבר על הממשקים של העמותה עם צהל, עם המשרתים בצבא. בוא תפרט קצת על הקשר הזה.
מעולה. אז קודם כל, אולי כדי להבין ולחבר את המאזינים, ממרם זו בעצם יחידת המחשוב הראשונה שהוקמה בצהל ב-1959. Okay. המדינה מאוד מאוד צעירה, אין לנו מחשבים בכלל. במדינת ישראל יש מחשב אחד, אוקיי? והוא במכון ויצמן.
כן.
בבוקר עד הערב הוא משרת את המדענים, בערב הוא עובר לרשות מערכת הביטחון, תחשבו על כל המוסדות שאתם מכירים, ובעצם הבינו בצהל שאם רוצים להתפתח, אז לא צריך לקנות רק טנקים ומטוסים, צריך לקנות גם מחשב. החלטה אגב, שנשמעת היום מאוד הגיונית, ובעבר הורה ויכוח די קשה. ואז הוקמה לה יחידת ממרם, שהייתה יחידה אחת שישבה בשלישות הראשית ברמת גן, ומשם, ככל שצריכי המחשוב הלכו ועלו, היחידה הזו התפצלה וגדלה כל הזמן, והתפצלה ליחידות נוספות. כך שממרם של היום, אם נגביל אותה למה שאנחנו מכירים, מרכז המחשבים הראשי של הצבא, גורמת לזה שנאפשר בסופו של דבר ללוחם ברצועת עזה, לקבל את המידע מהמזלת מלמעלה, מהספינה בים ומהכוחות בשטח, כל הדברים האלה קורים בחסות אגף התקשוב ויחידת חומרם ספציפית, אבל יש גם בתי תוכנה, ואנחנו כעמותה מייצגים בעצם את כל המערך הזה שנקרא מערך התוכנה והמידע של צה"ל, והוא נמצא בממרם ובעוד כמה יחידות.
אוקיי.
אז אנחנו במטרה לעזור לצבא להיות יותר טוב ויותר טכנולוג. אנחנו מבינים היום, אנחנו מבינים את זה כבר שנים, אבל נראה לי שכולם מבינים את זה היום, שהחיילים הטכנולוגיים בצבא מאפשרים לצהל לנצח במלחמה, בצורה ישירה.
ברור.
אנחנו עוזרים להציל חיי אדם בצורה חזקה מאוד, אנחנו מאפשרים ללוחם בשטח להיות טוב יותר וחזק יותר, ולקבל את ההחלטות שלו בצורה נכונה יותר. האתגרים הצבאיים הם אתגרים מטורפים. האתגרים האזרחיים הם אתגרים מטורפים. אנחנו רוצים בעצם לעזור לצבא, דרך עמותת הבוגרים, להחזיר את הידע פנימה בחזרה לתוך הצבא, הידע שאנחנו רוכשים באזרחות. יש בוגרי ממרם היום שנמצאים בחברות הגדולות ביותר, בסטארט-אפים המצליחים ביותר, ואנחנו רוצים לעזור לצבא לקבל ערך מזה. איך אנחנו עושים את זה? בכמה דרכים, גם בכנסים משותפים. לפני מספר שבועות קיימנו כנס שקראנו לו IDF Tech, ובעצם כנס של יום שלם במסלולים, עשרות הרצאות, בערך 40 הרצאות היו באותו יום, לקהל של חיילים שמשרתים ביחידות האלה, שפשוט שמעו את בוגרי היחידה מדברים על סייבר, על פיתוח קוד, על אפקטיביות של קוד, על דאטאבייסים, על כל מיני אתגרים בפרודקט וכולי, סורי על המילים בסינית, ואנחנו באמת רוצים לתת להם את הערך הגדול ביותר. זה ללא ימי מילואים, זה לא בתשלום, זה לא שום דבר. ערך שאנחנו רוצים לתת אותו בחזרה פנימה ליחידה, והדבר היפה הוא שאנחנו גם מקבלים את הפידבקים בחזרה, שאחרי זה תוכניתן ישב בהרצאה, הלך ותיקן, שינה דברים בקוד, ופתאום גילה שהקוד רץ הרבה יותר מהר. זה מבחינתנו ערך מטורף שאנחנו יודעים לתת אותו בחזרה. דוגמה נוספת, צהל גם מתאים את עצמו הרבה פעמים למתודולוגיות האזרחיות. בסופו של דבר, פיתוח תוכנה זה לא מתודולוגיה צבאית, להבין מלכבוש
יעד.
ואנחנו כן יכולים לדבר איתם על איך עושים את זה באזרחות. אז אם אנחנו אנשי מוצר צבאיים, ויש אנשי מוצר אזרחים, אז בנינו תוכנית מנטורשיפ עם קהילת, נקרא המוצריה. אז קהילת אנשי המוצר של צהל, יש בה למעלה מ-100 איש. אז יש לנו תוכנית מנטורשיפ משותפת, 10 מנטורים בוגרי ממרם, 10 אנשי פרודקט צהליים, 3 חודשים רצים ביחד ואנחנו עוזרים להם.
כשמה זה אומר שעוזרים להם? זה אומר שהמנטור מגיע עכשיו ליחידה ויושב איתו על המחשב?
זה אומר שיש להם מפגשים שבועיים, אונליין או פיזית, ואז תלוי בסיטואציה, תלוי מה הדבר הנכון, במשך 3 חודשים, שבהם המטרה היא לעזור לו לדייק את התפקיד, לדייק את המתודולוגיות, לדייק את הנהלים שעובדים איתם בצבא, כדי שהם ילמדו מהצרכים שלנו. אני חושב שהדבר הנכון להבין זה שמה שעושים זה מנסים להבין מה המתודולוגיה האזרחית ולעשות לה אדפטציה לשיטות המקובלות בצבא. כי הצבא כן עובד בשיטות אחרות, הלקוח הוא אחר, הצרכים אחרים. אגב, המיידיות שונה, ולכן כן חשוב לייצר פה איזשהו תהליך של העברה ועיבוד. אז את זה אנחנו רוצים לעשות ביחד. דוגמאות נוספות, אנחנו מריצים תוכנית שרצה פעם בשנה שמיוחדת ל-CTO, זה אנשים בכירים מבחינה טכנולוגית, ואנחנו מכניסים שם סגני אלופים מהיחידה.
מהיחידה?
כן, okay. מהמותג, okay. זה יותר נכון להגיד.
Okay.
למה? כי אנחנו רוצים גם שהם ישתפשפו עם אנשים שהם עושים דברים דומים באזרחות, ורוצים שהם ילמדו מאנשים בכירים בתעשייה, איך נכון לעשות, יקבלו את ההשראה שהם יכולים לקבל, ולהביא את זה לתוך עולם התוכן שלהם. אז הדברים האלה הם דברים שהם בינינו מאוד, מאוד חשובים. כן חשוב לי להגיד, אנחנו בקשר, אני רוצה להגיד כמעט יומיומי. Okay. אני אישית בקשר עם מפקד לוטם, תת אלוף עומר דגן, ועם מפקד ממרם, ומפקדי יחידות התוכנה, אנחנו בקשר שוטף.
כשהקשר הוא, נניח עכשיו, עולה להם שאלה, אז הם מתייעצים איתך, או ש...
הם לא, אני קטונתי מלייעץ, אבל הם...
לפעמים סיור מוחות הוא חשוב.
לפעמים סיור מוחות, לפעמים בעצם החשיבה, מי יכול לבוא אולי לתת לנו איזושהי הרצאה של שעה בנושא מסוים, או לארגן יום עיון בנושא ספציפי שהם מבינים שהם צריכים, אנחנו שם בדיוק בשביל זה. וגם אגב לזהות את הפיין פוינטס, המשותפים לפעמים, שאיך אנחנו עוזרים לגדל יזמים בתוך הצבא כבר, ולא רק מחכים להם בזכות, אנחנו יכולים לעזור כבר שם לקרות.
אוקיי. Okay. יש איזשהו ממשק עם מי שהוא לא איש ממרם? במקומות כאלה ואחרים. זאת אומרת, יש איזושהי חשיבה על איך, נגיד, עכשיו לוקחים חבר'ה, לא יודעת, לוחמים לפני שחרור.
וואו, הלוחמים זה סיפור...
כן, ברור.
סיפור קשוח. שמתם קודם את השיר פרצופה של המדינה, אז נראה לי זה אולי הנושא פה.
אוקיי.
אני חושב שצהל מפספס את הלוחמים. בהמון היבטים, זו דעה אישית. אני,
אוקיי.
כאזרח, אני חושב שלוחם צריך לקבל חבילה אחרת ממה שהוא מקבל בצהל. אבל אנחנו כן מנסים להשפיע במקומות שלנו. אז קודם כל, אנחנו כן משתדלים לתעדף לוחמים בתוכניות יזמות שלנו. אנחנו כן עובדים עם יחידות, עם היחידות, לעשות חשיבה, תכף אני אספר גם את הפיילוט שבעצם הולכים לעשות, לעשות חשיבה איך אנחנו עוזרים ללוחמים כבר במסגרת הצבאית, והולך להיות פרויקט מאוד מאוד מעניין, שיחידת לוטם, בעצם זו היחידה שהיא מעל ממרם, אנחנו הולכים לבצע תהליך שבו בשנה יאותרו 200 לוחמים, והם יעברו קורס תכנות. פשוט יעברו קורס תכנות במהלך השירות שלהם. בעצם בסוף השירות הם כבר יקבלו כמה חודשי, אני לא סגור על המונחים, אבל כנראה קבע ראשוני כזה או אחר. ולא רק שהם יעברו את הקורס, במסגרת צהלית, הם יישארו לשירות נוסף של שנתיים בקבע ראשוני, בצבא, ביחידות שלנו, כדי לצבור ניסיון. ורק אז חלק כנראה ירצו להישאר בצבא, אני מניח, אבל חלק ישתחררו, ובעצם כשהם ישתחררו, הם כבר ישתחררו כתוכניתנים, עם ניסיון אומנם של שנתיים, ולא של שש שנים כמו של בוגר ממרם, אבל זה פרייסלס, גם הקורס תכנות הזה הוא הדבר הכי טוב שיש במדינה בעולם התוכנה, וגם הם יקבלו ניסיון אמיתי במערכות מבצעיות שנמצאות כבר בפריסה ארצית, גם בסקייל מאוד גבוה, שמשרתות עשרות אלפי אנשים, וזה משהו שאנחנו כעמותה מלווים ודוחפים, ומאוד שמחים להיות חלק מזה. אמנם הובלה צהלית, אבל אנחנו שם כדי לתמוך. נתן עוד דוגמה, בעקבות כל הסיפור הזה והעלייה ככה לכותרות של, של מערכון ארץ נהדרת למיניהם. אני תמיד אומר שמי שצופה במערכונים האלה והוא לא מההייטק, הוא צוחק, המערכונים מאוד מצחיקים. אבל מישהו בהייטק מבין את הביקורת. והביקורת היא מאוד מעניינת, כי בדיוק כמו שאמרתי מקודם, זה חלק מתהליך ההתבגרות. צריך להבין מה הקושי. לפני שהם מבינים את הביקורת, צריכים להבין מה הקושי של היזם. היזם גייס $5 מיליון, זה נשמע לנו המון כסף.
נכון.
הוא צריך ב$5 מיליון האלה להספיק להביא את התוצאות הכי טובות שהוא יכול, כדי לגייס את הכסף הבא. אין לו זמן, אין לו זמן לעזור לג'וניורים, הוא רוצה לרוץ הכי מהר שהוא יכול, אז הוא יביא את האנשים הכי תותחים, עם הכי הרבה ניסיון כדי לעשות את זה. אבל יש אחריות חברתית. האחריות החברתית דורשת מאיתנו לבוא ולהתייחס לאותם לוחמים שסיימו לימודים, אבל אין מי שיעזור להם לצבור ניסיון. אתה לא יכול להתחיל להיות תוכניתן עם 5 שנות ניסיון, אם אף אחד לא נותן לך את 5 שנים הראשונות.
נכון.
ופה אנחנו בעצם כן עושים איזשהו מעשה, אנחנו ממש מחר, אתם יודעים את זה לפני כולם.
אולי הנה סקופ.
הנה הסקופ מהמחר, הולך לקרות משהו מאוד דרמטי. שיתוף פעולה ראשון מסוגו של 40 עמותות של בוגרי בוגרות יחידות צבאיות. בעצם כל העמותות. אנחנו וכל העמותות הטכנולוגיות של 8200 ו-81 ואופק ומצוב ויחלם, אני לא אשכח את כולם. וכל העמותות של החבר'ה הקרביים, מהשואל וגבעתי, מהנמר בגולני וצנחנים למיניהם וכו'. אירוע מגה גדול.
שמה? מה מהות האירוע?
שאנחנו מארגנים אותו ביחד לטובת בוגרי ובוגרות שירות קרבי בצהל, שבחרו ללמוד לימודי הייטק, כלומר תואר ראשון במדעי המחשב או מערכות מידע, או בבוטקמפים או בסגנונות אחרים, זה פחות משנה, סיימו את לימודים ורוצים להיכנס להייטק. אנחנו הולכים לעשות להם אירוע ב-2 ביוני, ליד בר אילן.
רגע, אבל אמרת שזה מחר.
אנחנו מחר מוצאים את הפרסום. הפרסום יוצא פה.
הבנתי.
ואנחנו בעצם ניתן להם שם רצף של סדנות, בעצם כל לוחם יעבור 5 סדנאות, שבהם אנחנו ניתן לו טיפים, טריקים, וכל מה שהוא צריך לדעת, איך להתחיל את הקריירה שלו בהייטק ברגל ימין. אחרי ההרצאות האלה הוא יצא, ויהיה שם, נקרא זה, יריד תעסוקה, יהיו שם חברות שינסו לגייס את העובדים, יקחו קורות חיים, יציעו להם משרות, אנחנו נעזור להשפיע, אנחנו נעזור לייצר פה איזשהו ערך שייתן גב ללוחם וללוחמת שנתנו ובעצם סיכנו את חייהם לאורך שנות השירות שלהם, איך לעשות את זה בצורה טובה יותר. זה הערך המוסף שאנחנו יכולים להביא פה, זה לעזור להם להיקלט בצורה חזקה יותר.
בפועל, הרי זה לא משהו שלא חשבו עליו בעבר, זאת אומרת, כבר היו שיתופי פעולה כאלה. זה עובד בשטח? זאת אומרת, יש חבר'ה כאלה שבאמת מצליחים להגיע? כן.
תראי, כן חשוב להגיד. יש מחסור מטורף בהייטק הישראלי. מחסור אמיתי של למעלה מ-15,000 מהנדסים. זה לא שהכל טוב בהייטק, יש לו מחלות רעות שצריך לטפל בהן.
אבל חסרים מהנדסים, לא כולם מגיעים מהנדסים.
אבל הקושי, בדיוק הקושי, הוא להכניס חבר'ה צעירים, ואיך לגרום להם להיות כמה שיותר אפקטיביים, כמה שיותר מהר. זה בעצם mm-hmm. העניין. וזה השיח שאנחנו מייצרים עם החברות עכשיו, זה לחשוב איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו לא רק עושים הפנינג מגניב עם המבורגר ובירה. אנחנו רוצים לתת להם את הערך. הערך קודם כל התחיל בסדנאות אמיתיות, לא שיווקיות. לתת להם באמת טיפים, איך לנסח קורות חיים טוב יותר, איך לבנות את עצמך דף פורטפוליו, שאתה בא ויכול להגיד מה אתה יודע ומה אתה לא יודע. איך להגיע מוכן לרעיון עבודה. אם אמרמניק מגיע לרעיון עבודה, הוא כנראה יותר יודע, בדיוק הוא יותר מוכן. גם עושים לו הנחות.
כן, נכון.
גם אם הוא גמגם קצת, נכון, יודעים נכון. מה הוא עשה בצבא.
נכון.
וכשמגיע בחור
ואם לא יודעים, אז שואלים את המפקד שלו, נכון, שבטח מכירים אותו.
נכון, וכשמגיע בחור מצנחנים, או בחורה מצנחנים, אני חושב שהם פחות משופשפים בשפה, הם משופשפים אולי בלימודים אקדמיים, וגם אם יש לו ציון מאוד גבוה, זה לא אומר שהוא הצליח לעבור את הרעיון. אז איך עוברים רעיון? איך בכלל בונים לעצמך את הצדים הראשונים בקריירה בצורה שתהיה אפקטיבית? אנחנו יודעים להגיד איך נכון לעשות את זה. ולכן זה החלק פה בשותפות המדהימה הזו, עם כל העמותות, זה שכל אחד יביא את הערך המוסף שלו פנימה. אני מקווה שזה יהיה אירוע או של צלש או של טרש.
בסדר, לפחות אנחנו מנסים. אז זה אתנחתא מוזיקלית נוספת. נשמע את ישי ריבו, לשוב הביתה, ואז נשאל עוד שאלות.
יאללה.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא, אישה מרחק בקצה. דתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אז מאחת, אם כבר לקחת, אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת, אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ונשוב. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו.
עכשיו הכל יתגבר לשוב הביתה.
ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם יוסי מלמד, ורצינו, דיברנו על חיילים קרבים, ואני רוצה שנלך לאוכלוסייה אחרת שיש לה פחות נגיעה לעולם הזה, וזאת אוכלוסיית הנשים. אז בוא נדבר קצת על למה יש פחות נשים בהייטק, למרות שככה כשהמיקרופון היה סגור, אז דיברנו על נשים כמו תליה גזית, שהיא נכון. דוגמה. וגם עכשיו יש לממרה מפקדת, שזה יפה, ועדיין זה משהו שאנחנו מדברים עליו כמשהו חריג. למה?
וואי, קטונתי לענות על השאלה למה, אני מרגיש
בראייתך.
שכל על הכתפיים שלי עכשיו, אבל אני אגיד כמה דברים. קודם כל, זה נקודה, את יודעת מה, אני אולי אגיד במקום אישי, סבבה, זה נראה לי יותר מדויק. אני לא יודע להגיד למה אין. אני יודע להגיד שאני בחרתי לא לעסוק בזה במשך המון המון שנים, עד לפני בערך שנתיים. מתוך חשיבה הפוכה, שאמרתי לעצמי, זה נאן אישיו, לא צריך לעסוק בזה.
אוקיי.
מה ההבדל בין אישה לגבר כשיושבים מתכנתים?
נכון.
פה את הטיעון של מאמץ גופני, או סכנה בשטח, או דברים כאלה.
וגם אפשר להגיד שאני מניחה שאיתך בקורס, והיום בטח בקורסים, זה 50-50, אני לא יודעת.
נכון, היום הממוצע שנתי עומד על 50%, יותר מ-50% אפילו של נשים, גם איתי בקורס, חלק מחברות הכי טובות שלי, אם היו איתי בקורס תכנות, ואני חושב שאנחנו רואים אותן נכנסות לתעשייה, ולא בכך רואים אותן גדלות לתפקידי ניהול. זה גם מגיע מאיזשהו מקום שאני יכול שוב פעם חוזר אליי, התחושה שלי הייתה שאין בעיה בכלל. איפה ראינו את הבעיה בפעם הראשונה?
כי מה חשבת שאין בעיה? כי מי שרוצה יכולה?
כן, מי שרוצה יכולה. ואני לא מכיר גברים שבאמת בצורה ברורה על השולחן יגידו, אני לא רוצה נשים אצלי בצוות. אוקיי? אני תכף דווקא אתן דוגמה סותרת לזה. לפני שנתיים, כשבעצם התחלנו תוכניות היזמות של העמותה בפורמט שלהם היום, באנו לפתוח תוכנית, ויש בה 100% גברים.
אוקיי.
ואני אמרתי, הם לא הגישו. אם הם לא הגישו, אז מה אתם רוצים ממני? אני בן אדם קטן ומסכן, לא יודע איך להביא נשים. אומרת, אתה לא יכול לפתוח תוכנית רק עם גברים, אתה תפתח אותה רק עם גברים, התקשורת תקטור אותך. חברים התוכנית.
אוקיי.
אתה חייב נשים, אומרת, אני לא חייב שום דבר.
אוקיי.
אומרת,
אני
לא
עמותה, אני לא חייב
כלום. לא תוכל לעלות פוסט אפילו. אומרת, אני... אוקיי, חשבתי את זה פעם שנייה.
אוקיי.
ואז התחלנו לפנות פרסונלית. בעצם ניסינו מיפוי. איפה יש נשים בוגרות ממר"ם? בתפקידים של CTO, כלומר, מובילות טכנולוגיה בסטארט-אפים, והגענו למספר נשים, ואמרנו להם, ראיתם את הפרסום? כן? למה לא הגשתם? אנחנו לא בדיוק עומדות ב... אבל אף אחד ממי שהגיש לא באמת עומד בדרישות.
תסמונת המתחזה.
תסמונת.
כן.
המתחזה. וככה פתחנו את התוכנית, בסוף עם 3 נשים מדהימות.
שאיך שכנעתם אותם, אגב?
לא היינו צריכים לשכנע, היינו צריכים להציע להם.
אוקיי. זאת אומרת, מה? באת ואמרת לה, תקשיבי, ראית?
את מתאימה. אנחנו יודעים שאת מתאימה.
אנחנו יודעים שאת מתאימה, למרות שאת לא חושבת שאת מתאימה?
כן.
אוקיי.
ואז היא עברה ועדות כמו כולם, והיה מדהים.
אוקיי.
ואז הרמתי טלפון לתליה גזית, שהתראיינה פה לפני כמה שבועות, והיא מנטורית על שלי בתחום. יש 2, היא ואביטל ינובסקי, גם בוגרת נומרם, שעוסקת בתחום הגיוון. והתחלתי לנהל שיחות, זה לא יכול להיות. איך את היית, אני הכרתי תליה שהייתה סגן אלוף, קיבלה סגן אלוף, ועבדנו המון המון ביחד, ואת לא דפקת חשבון לאף אחד, את היית שם תמיד, ועשית מה שאת מבינה ומה שאת רוצה, וכמו שאמרת, אנחנו עכשיו בתור הזהב, יש מפקדת ממר"ם, מפקדת יחידת שחר, מפקדת יחידת מעוף, יש את מפקדת בסמך, אנחנו בשיא השיאים של נשים בתפקידי הובלה בצבא.
אוקיי.
גם אגב, אם תקחי את המגזר האזרחי, מנכלית מייקרוסופט, מנכלית אינטל, סמנכלית ב-IBM שמנהלת פה את הפעילות, נשים נמצאות ומנכלית פייסבוק, נשים מנהלות פה לא מעט הייטק.
אוקיי.
אז מה קורה? איפה הם, למה הם לא נרשמות? ואז בעצם התחלנו להבין שאנחנו לא משחקים באותו מגרש. בעצם ההתעלמות שלנו מהנושא, היא ממשיכה את האין שיח בנושא, וככה לא מייצרת, לא מחוללת שינוי. ואז החלטנו בעצם לקיים כנס שקיימנו אותו בשנה שעברה בפעם הראשונה, שקראנו לו From Developer to CTO. בעצם ניהול טכנולוגי, איך אני מנהל את הקריירה שלי, מלהיות תוכניתן ללהיות CTO.
אוקיי.
הדבר היחיד שעשינו בכנס הזה הוא בצבעים של כחול וירוק,
אוקיי.
100% דוברות.
אוקיי.
זה הדבר הכי ששינינו. אמרנו, אנחנו לא מנסים לייצר תמהיל של גברים נשים, אנחנו מביאים נשים לקדמת הבמה, ואנחנו ניתן להן לדבר על ניהול קריירה, על ניהול צוותים, וניתן להם להרביץ תורה בקהל הכללי. לא הגדרנו את הקהל, לא כגברים, לא כנשים. הפנייה בכל הפרסומים היה בנקבה, ו-100% דוברות צהו. הגיעו...
ולא 400... שמתם צבע ורוד.
לא ורוד, ולא את לוריאל פריז כספונסר.
אוקיי.
Okay. זה היה לנו מאוד מאוד חשוב, וממש נמנעים מזה. אגב, גם היום כשאני רואה סביב יום האישה אירועים, והם צבועים בצבעים של סגול וורוד וכולי, אני תמיד מאיר על זה, ואני אומר, עדיף תעשו בכחול ושחור, מאשר שתעשו בוורוד.
אוקיי.
אבל קרה משהו מאוד מעניין מזה, כי ברגע שפתחנו את הבמה, הם פשוט באו בכיף. זה לא היה סטרספול, זה לא היה מלחיץ, לא חששנו שהם לא ירצו לבוא, הם פשוט באו. בכנס הזה היו 450 איש בזום, כולל שולחנות עגולים, אנחנו במחזור עושים אותו עוד פעם, ב-25 לרביעי, ממש בקרוב, וזה היה מהמם ומרגש מאוד.
כשמה, אתה אומר 450, מתוכם כמה אנשים?
חצי, חצי.
חצי.
כן, ואתה רואה אתם חצי גברים, יושבים ומקשיבים לשיחה, להובלה של נשים שמובילות בתעשייה לא מעט, ונתנו להם בעיקר במה, ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה להתעקש על הבמה הזו, וזה חשוב מאוד שנשים יתעקשו להגיע לאירועים ולהיות נוכחות, ועצם הנוכחות כבר מייצרת שינוי. עכשיו אמרתי מקודם שגם בכל זאת כן יש פידבקים מאנשים, הגיב לי לאחד הפוסטים שלי, CTO הוא לא פה גם אמרם, וכתב לי, עצם הפעילות מנציחה את השוני, ואצלי לא יהיה דבר כזה, וכתב לי איזשהו פוסט מאוד מזעזע, את האמת שבאמת אני אחסוך את זה.
אוקיי.
ואז עניתי לו, בגללך צריך לעשות את זה. בגללך צריך לעשות את האירועים האלה, כי אתה לא יכול לנהל נשים. כי אתה לא מבין שיש שונות, אתה לא מבין שאתה צריך לייצר סביבה שמאפשרת לנשים, ואגב, אני חושב שלעוד אוכלוסיות, לבוא ולהרגיש בבית, להרגיש בנוח. ההמלצה שלי, אגב, הייתה...
אוקיי.
מה רצית להגיד?
רציתי לשאול, אבל, מה גרם להם לחוש בנוח? העובדה שיש דוברות שהן נשים? כי הרי הנושא לא השתנה. לא אמרתם זה כנס לנשים בלבד.
בדיוק. אני חושב שקודם כל, מה שאתה לא רואה הרבה פעמים פרסום, עם 12... פרצופים של נשים, כשהטייטל הוא לא איך לגרום לנשים להיות טובות יותר. הטייטל היה איך אני בונה לעצמי קריירת הייטק טובה יותר, בהנחה שאני רוצה את תפקיד ה-CTO, איך אני נבנית לשם.
אוקיי.
והשיח הוא באמת היה שיח כללי, שנאמר בפרספקטיבה מסוימת. אני חושב קודם כל הרגיש נוח לנשים לבוא לארצות, וזה גם גרם לזה שהקהל היה מגוון. אוקיי, ואני בעצם, בפרשנות שלי, אגב, אני אספר לכם את האמת, אנחנו נתקלנו באותה סיטואציה השנה. פתחנו את המחזור של התוכנית יזמות הזו, עם אפס נשים באפליקיישנס, אותו סיפור בדיוק.
אוקיי.
אוקיי, הצלחתי להכניס אישה אחת לתוכנית. מדהימה, מדהימה, מנהיגה, מובילה אנשים ולא רואה בעיניים. והיא לא קיבלה הנחה בלהיכנס, אם היא לא הייתה מתאימה, היא לא הייתה נכנסת, אבל היא הייתה מתאימה, והיא לא הגישה. אוקיי? ואז אמרנו, טוב, אנחנו צריכים לעשות עכשיו עוד משהו, ואז עשינו אקאטון מיוחד יחד עם הצבא. בעצם זה מדהים, מפקד ממרם ואני, ויש לנו פעם בכמה חודשים קפה, ודיברנו ואמרנו, זה ממש אותו pain point, גם בצבא, נשים עוזבות את התפקידים הטכנולוגיים, ומבקשות לעבור תפקידים שליד, שהם פשוט פחות דורשניים אולי, ופחות קשים מבחינה טכנית. זה לא שיש להם בעיה להתמודד עם הטכנים, אני חושב שאולי מערך החיים היום בישראל, אולי קצת יותר מקשה משפחה וכולי, ואפשר להכנס במלא סיבות.
אבל דווקא זה נראה שבעולם ההייטק, בטח עכשיו עם הקורונה, אז אפשר לעבוד מהבית, וזה יותר גמיש, ויש שעות שאתה יכול... זה לא כמו לעבוד בעבודה משרדית של 8 עד 5, את מחויבת להיות שם ב-8, ואם הילד חולה ויש קורונה, אז אולי... ועדיין זה לא עובד.
קשה מאוד לענות על מה שאת אומרת, כי הקורונה עשתה טוב ורע באותה מידה לתעשייה הזו.
אוקיי. Okay.
עצם זה שאתה מאוד זמין בבית, תשתש את הגבולות ל-work-life balance. היינו רוצים שבעינם יגיע הביתה ב-6, יהיה עם הילדים
אף
שלו.
אף פעם לא היו גבולות בדיוק. פה.
אבל ההייטק, נכון, תמיד דרש, במיוחד שההייטק הוא מאוד גלובלי ועובד מול נכון. חברות בחול. אז כן, ההייטק בהקשר הזה נתן לנשים הרבה יותר במה, כי מה הבעיה להיות עם הילדים אחר הצהריים ולפתוח לפטופ בשמונה. אוקיי, עכשיו שימים יגידו איך זה משפיע על המשפחה, כי יש גם בן זוג והפוך, כן? אבל גם אני ואשתי, שגם שאת הייטק אנחנו שתנו, פתאום, טוב, יש לי שיחה רגע, אני הולכת לחצי שעה, חוזרת, אני הולך, חוזר, וככה זה, ככה זה מתנהל. אז כן, הקורונה פתחה פה כל מיני אלטרנטיבות, לדעתי זה כן השפיע לטובה בזירה הזו. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שדברים מהותיים צריכים לשנות בישראל. אגב, הבנתי שמקדמים היום שרה לשוויון חברתי, אתמול דיברה על זה, שמקדמים חוק שללא קשר לחופשת הלידה של האישה, גם גבר ייקח חודש. ואני חושב שזה כבר התחלה של חברה שבאה ואומרת, אין באמת הבדל. נכון, אולי...
כאילו לא במקום, אתה אומר.
לא במקום, היום זה במקום, היום אתה יכול להתחלף, אלא עכשיו גם הגבר יקבל את החודש בשכר. והדברים האלה אולי יתחילו לחולל פה איזשהו שינוי בשיח על תפקידה של האישה במשפחה, מול תפקידו של הגבר, והדרישות מכל אחד מהצדדים. אבל אני כן חושב שקודם כל הבסיס זה שאישה צריכה לרצות, אבל יותר מזה היא צריכה גם להרגיש בנוח במקום העבודה. אגב, גם גבר צריך להרגיש בנוח במקום העבודה, אם לא נוח לו, הוא יקום וילך פשוט. אני כן רוצה להגיד משהו שאמרתי פעם לתליה, זה שאני חושב שכל גבר, אני אשמח אם יש פה כאלה שמאזינים לנו, יאמץ לעצמו אישה. לא בקטע, לא אישה.
בקטע מקצועי.
בקטע מקצועי שהוא יבוא וילמד ממנה איך לדבר נכון יותר, איך להיות יותר, איך להנגיש, איך להכיל בצורה יותר טובה, עבודה עם נשים. אף אחד פה לא מומחה, אף אחד לא מומחה לזה, וזה מאוד מאוד אישי, ומאוד תלוי בדינמיקה שבין אנשים.
נכון.
אבל אני אימצתי, את תליה ואת... שברך לי השם שלה, תכף אני אחזור את אביטל, וכשיש לי דילמות ואני לא בטוח מה אני הולך לעשות, אני הולך ושואל אותם, תגידו לי איך לעשות, אני לוקח את זה ואני מתרגם את זה לחיים שלי, אבל אם כל מנהל בהייטק ייקח מישהי אחת שהוא יעזר בה לטובת הדברים האלה, יש לנו פה הייטק אחר עוד כמה שנים.
יפה, אמץ לך אישה. שלמה עידוב, ימים לבנים, ואז נתכנס לסיכומים.
יאללה.
ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול banim verekim ulkhay enayay lamdu lekhayekh bekhadu mishkva enayay parhadu lezarezal luakh shaon et merot sadakim yesharim uvohim agsharim לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו ולמתק הקצב הלך מתבייס לוותר ונרגע כתינוק מזמר שיר הרסון טרם סבור את עיניו את האם עליה פסקה מזמר vi hit
מתרגל אל עצמו ומונה ממתינות דפיקותיו ולמתק הקצב הרך מתפייס מבטר ונרגע כתינוק מזמר שירה זו טרם זבור את עינה את האם עליה פסקה מזמר ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה שלוות פתידות גדולה על מרחב הנהר חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת במה גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר.
אז אנחנו לחלק האחרון של התוכנית, ודיברנו על שילוב נשים, דיברנו על כל מיני רעיונות יפים שיש לכם בהקשר הזה, ואני רוצה שנתמקד ככה בחלק האחרון בהקאטון שהיה לנשים. בוא תסביר קצת מה היה המיקוד שלו.
אז עשינו הקאטון, מתוך אותה פגישה עם מפקדת ממר"ם, בעצם ישבנו וחשבנו איך אנחנו דואגים לזה שנשים, גם בצבא, יעסקו ביזמות וינסו להוביל פרויקטים לא מתוך תוכנית העבודה שסוכמה, אלא מתוך החשיבה שלהם על הבעיות הצהליות שיש. מה שעשינו זה בעצם שיתפנו פעולה לראשונה. היחידות, אנחנו כעמותה, וחיברנו גם את חברת מאנדיי,
אוקיי,
שהיא אחת מחברות ההייטק הגדולות היום בישראל, עם המון המון ניסיון בעולמות האלה. שיתוף פעולה מהמם.
שמטרתו.
בעצם מה עשינו? ליקטנו אתגרים צהליים טכנולוגיים אמיתיים. הלכנו לראש אגף התקשוב, שאלנו אותו, מה הם האתגרים הטכנולוגיים שיש היום לצהל? תבחר אתגר אחד. הלכנו ליועלם, יועץ הרמטכ"ל לענייני מגדר, תת אלוף אלה שדו, חברה טובה, עשינו תואר שני ביחד. אין ראויה ממנה לתפקיד. אמרנו, מה האתגר של היועלם?
אוקיי.
נתנה לנו אתגר. והלכנו משם לממר"ם, לחיי היומיום שלנו, והגדרנו משם עוד שני דברים.
רגע, אבל כמו שהלכתם ליועלם, אני מניחה שאחד הדברים המרכזיים זה אתגרים מבצעיים.
היו.
אוקיי.
אבל רצינו מגוון של אתגרים מכל מיני סוגים, כדי שכל אחד תבחר את מה שהכי מתאים לה.
אוקיי.
אז היו אתגרים מבצעיים, אני לא אעלה אתכם כי זה טכנולוגי מאוד, כלומר, העברת המידע.
לא, ברור.
ואגב, גם הצהל נתקל באתגרים מעניינים, כי פתאום בגלל הקורונה בשנתיים האחרונות, לא מעט אנשי צבא נאלצו לעבוד מהבית בתנאים שצהל לא מורגל אליהם.
נכון.
אז הרבה אתגרים בסוגיות האלה, ובעצם הם קיבלו שלושה ימים, יומיים ערכנו אותם בממר"ם ספייס, וביום האחרון התערכנו בחברת מאנדיי, כשהם עבדו, לדעתי, כל יום מזה 9 בבוקר עד 10 בלילה על הרעיונות שלהם.
רגע, אבל דיברנו על נשים. זה אומר שזה הן עבדו.
הן עבדו, נכון.
אוקיי. והנשים היו מאיפה?
ממערך התוכנה. כלומר, נשים שמשרתות בצהל בתפקידים טכנולוגיים, לא רק ביחידת ממר"ם, אלא בממר"ם, מצפן, שחר,
כל היחידות,
ממש מכל מיני מקומות. ריכזנו אותם עם חברות, אהלן, אלה האתגרים.
אוקיי.
אגב, לא אני, כי אני גבר, אבל תתחלקו בבקשה לקבוצות, איך שאתם רוצות. הם בחרו להתחלק לשלוש קבוצות יחסית גדולות של 10 נשים. וכל קבוצה בחרה אתגר,
okay.
וישבה וניסתה להגדיר את הפתרון לבעיה שמועלית, לא רק זה שבכוונה הקטון הזה היה הקטון ארוך של 3 ימים, בדרך כלל הקטון זה 24 שעות. אז הקטון של 3 ימים במשרה מלאה, כדי שהם יביאו לא רק את הרעיון, לא רק איזושהי מצגת חמודה, אלא משהו עובד שאפשר להסתכל עליו ולהבין איך הפתרון שלהם אמור לעבוד, במטרה, okay. בסופו של דבר, אם הם באמת יצליחו באמת לגעת בדברים, להפוך אותו למשהו שאולי מבצעי בעתיד הקרוב בתוך הצבא.
בעתיד הקרוב? זאת אומרת, זה באמת...
חודשים.
כן?
זה ברמה הזו.
אוקיי. עכשיו, ההאקתון הזה היה מתי?
לפני חודש.
הבנתי. אז זה אומר שעוד חודשיים יהיו פתרונות?
יש כבר פתרונות. יש אחד האתגרים, היה אתגר שכנראה כך יותר זמן להפוך אותו למשהו מבצעי, אבל האתגרים גם יוצגו לראש אגף התקשוב, גם הפתרונות. הם התועדפו שם, גם בסופו של דבר זה משאבים. אני כן יודע שעם היועלם זה באמת הוליד איזושהי עבודה רגע על איך היא רוצה להנגיש את התהליכים של היועלם, תהליכים מאוד מאוד חשובים. אגב, לא, באמת, זה כבר השתנה למגדר, זה הרבה יותר מנשים, ללא מעט אנשים בצבא שזקוקים לפתרונות מהיועלם. וגם אנחנו כעמותה רוצים לעזור, זאת אומרת, אנחנו כאילו פה שותפים לתהליכים האלה, במטרה, כן, להאיץ אותם. אם אנחנו יכולים לעזור מהצד, אז למה לא? מה שהיה יפה מאוד לראות, זה אגב, לא בכך את הפתרונות, אלא זה את ה-togetherness. יושבות נשים, סביב השעון, אגב, עזבי את הצחוקים שהם, שצוות אחד נשאר יותר מאוחר, שלח תמונה שהמקום ריק ורק הם שם, אז הם בטוח ינצחו. היו מלא, גם את הפן החברתי הוא לא פחות חשוב הרי בסיפור, אבל ישבו סביב השעון, המטרה למצוא בעיות ולהתווכח.
למצוא פתרונות.
למצוא פתרונות ולחשוב מה הפתרון הכי טוב, ואם זה באמת אפקטיבי ובאמת יעשה את השינוי. עם מנטוריות מחברת מאנדי, עם מנטוריות בוגרות ממרם,
בסוף גם המנטוריות היו נשים.
רק נשים. אוקיי. 100% נשים. אני חושב שאולי באמת הם פגשו את מפקד לוטם, אין מה לעשות. בסיבור הזה הוא גבר.
צריך להחליף אותו.
הוא מדהים. ואני גם הזדנפתי שם אחורה כדי להקשיב לדברים. ואני אמרתי להם בסוף, אני חושב שאולי זה היה המסר שלי, העבודה הייתה מדהימה ומדהימות. אבל זה לא יכול לעצור פה. אנחנו רוצים לראות אותם בפרונט. אנחנו רוצים לראות אותם נלחמות על התפקידים הכי קשים בצבא, וכשהם השתחררו, אנחנו רוצים לראות אותם בפרונט של היזמות בישראל. אנחנו רוצים לראות אותם בעוד 7 שנים, עומדות בראש יוניקורן, סטארט-אפ ששווה למעלה ממיליארד דולר, ושהן תהיינה בתמונה בדמרקר, ולא
כן,
גבר.
ולא גבר.
זה באמת אולי תהיה הצלחה. אני חושב שחשוב להבין, זה מרתון. זה מרתון. אסור לעצור, וצריך כל הזמן לחשוב איך לדחוף יותר ויותר נשים לפוזיציות האלה. שוב, לא בקטע של חמלה.
לא,
בקטע שהן פשוט צריך לעזור להם למצב את עצמם. ואולי הדובנה אחת שלי, שהיא באמת מהשנה האחרונה, זה אני תמיד הרגשתי לא בנוח לעסוק בזה, כי אני גבר. אבל מצד שני, אם גברים לא יהיו חלק מהפתרון, זה לא יקרה.
יפה. אז הנה, אנחנו מתקרבים ממש ממש לסיום. איך מגיעים לעמותה שלכם? איך אני יוצרת קשר אם אני רוצה להעביר רעיון?
אז אני אגיד לך, אז הכי קל ליצור איתנו קשר, יש לנו עמוד פייסבוק שנקרא עמותת בוגרי ממר"ם, יש לנו דף לינקדין בשם הדומה באנגלית, יש לנו, לאחרונה פתחנו אינסטגרם, כי חבר'ה צעירים תפסו אותי ביחידה, ואמרו לי, למה אתה לא מדבר עם הצעירים? למה אין לעמותה אינסטגרם? אז גרמו לי להרגיש הכי זקן בעולם, אז בלילה פתחנו אינסטגרם.
אז פתחת.
אז אנחנו גם באינסטגרם, אנחנו פשוט בכל מדיה חברתית. דרך האתר ממר"ם.space אפשר לדבר איתנו על תוכניות היזמות שלנו, אבל בגדול, מסנג'ר, פשוט כותבים שם, ואנחנו עונים לרוב מאוד מהר.
מעולה, אז אנחנו נצרף בלינק את כל דרכי ההתקשרות והחיבור.
אגב, מה שמצחיק זה שלא בוט עונה אצלנו. אצלנו עונה בן אדם אמיתי.
עונה בן אדם, יפה. אתם משאירים את הבוטים לאחרים.
בדיוק.
יפה, אז רב סרן במילואים יוסי מלמד, תודה רבה על הרעיון. היה לנו כיף לארח אותך, כבוד גדול. ואנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, נהיה כאן בשבוע הבא, יום שלישי, מאחת עד שתיים ברדיו סול, נושא אחר, מרועיין אחר, אז תצטרפו אלינו גם בשבוע הבא. נסיים עם מאיר בנאי, לך אליי.
אלי תשוקתי בכך אשקי באהבתי לך ליבי וחיליותיי לך רוחי ונשמעתי לך ידיי לך רגליים וממחי תכונתי לך